כשאדם מגיע למדרגה שאינו יש ודבר בפני עצמו כלל, הוא מרגיש שהוא לא מדרגה בפני עצמו, אז זה נקרא טהרה. מי היה הדוגמה הזאת? משה רבנו. משה רבנו היה הדבר, כן, שהרי היה כעין המן שלא ידעו מהו. כן, משה רבנו לא יודעים מה זה, כמו המן. למה קוראים לו מן? שהיה יורד מהשמיים. כתוב, כי לא ידעו מה הוא. מן זה בארמית, מן. זה כאילו אתה אומר, מה? מה אתה הולך לאכול היום? מה? לא יודע מה זה. אני הולך לאכול מה? אתה יודע מה זה מה? זה מן. משה רבנו גם הוא מה? אותו דבר. רק תוסיף לו שין. זה משה. מה? שין. ואנחנו מה? עוד מעט נגיד מה זה, מה? שין. אבל הוא מה? הוא שאלה אחת גדולה שאין עליה תשובה, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר לאחוז. מה זה הבן אדם הזה? זה מלאך או בן אדם? אני לא מבין. מה לילוד אישה בינינו, אומרים המלאכים כשהוא עולה לקבל את התורה? מי זה? כל זה הדבר הזה? אומר, לא, אל תשימו לזה, זה משה רבנו זה. מה זה משה רבנו? מאיפה הוא בא? הוא נולד מבטן של אישה? איך הוא יכול להגיע למדרגה שלנו? הוא צריך לשרוף אותו. לא שורף. לא עובד כלום. מה זה הבן אדם הזה? באותיות שמו נוסף גם הגימל ובין, שהם ביטוי לאיזון של מי שיש בכוחו לגאול את ישראל. מה שין? השין זה איזון, זה גימל ובין, תמיד. שין זה גימל. למדנו כבר, מי שהיה למד איתנו כבר כמה שנים, שתמיד המדרגה השלישית היא מדרגה של איזון, מדרגה של בניין. כן, שלוש קומות בתיבת נוח, אתם זוכרים? שלוש, אברהם, יצחק, יעקב, משה, הוא הבן השלישי, תורה, נביאים כתובים, כהנים, לוויים, ישראלים, כן, ניסן, יער, סיוון, נתן תורה בסיוון, הכל שלוש, 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 זה איזון. אברהם, יצחק, יעקב, תפארת. אז יש למשה איזון, היה שיהיה לו איזון, אבל יש לו גם מה? מה בגמטריה? אדם, ובגמטריה, גאולה. גאולה זה מה? זה 45, אותו דבר. אז משה רבנו זה גאולה. גאולה של שין. שין זה גאולה. דרך אגב, השם כמו שכתבתי לכם אותו פה, נם הי שין, זה שם שמסוגל לרפואה. כן, מי שמסתכל על השם הזה, כן, ומעביר את השם הזה על כל הגוף שלו, איפה שכואב לו, איפה שחסר לו משהו, זה ממלא את החישרון. זה בא מראשי תיבות, מעולם הוא שמך. זה משה. זה לא כוונות גדולות מאוד של קבלה שאסור לכוון, כתוב את זה בכל הסידורים. אבל כשרוצים לכוון על רפואה, זה השם. מעולם הוא שמך, זה טוב לרופאים. אם יש לכם רופא, חולה, תכוונו עליו את השם הזה, מם, היי, שין, ותשימו את השם הזה על המקום שכואב לו. ותגלו שתוך כמה שניות כבר מתחיל הכאב לרדת. כי זה משה, זה גאולה. זה למצוא את האור, להביא אור במקום שחסר. והאיש משה ענב מאוד, כן, הוא לא יש בפני עצמו, הוא מתבטל, ענב מאוד. דרך אגב, איך אתם יודעים אם הלימוד שלכם, אם מי שמלמד אתכם מלמד אתכם טוב או לא? זה בעיה. כן, זה בעיה, זה בעיה של מי שמלמד. אני מדבר עכשיו על, זה בעיה עצמית שלי עכשיו, כן? אם אני תופס יותר מדי מקום בלימוד שלי ואתם מסתכלים יותר עליי מאשר על הלימוד עצמו, זה בעיה. אני צריך להתבטל בלימוד הזה. אתם, זאת אומרת, צריכים לצאת מהלימוד הזה עם מה שיש כאן, לא פה. זה בעיה. לפעמים המרצה יותר חשוב מהשיעור. זה לא טוב. המרצה צריך להיעלם, לא רואים אותו כבר. אנחנו כולנו בתוך השיעור עצמו, כבר לא אצל המרצה. הוא כבר לא בן אדם שהוא מול העיניים שלך. כולם בתוך מציאות אחרת. זה משה רבנו. משה רבנו נותן שיעור, אף אחד לא רואה את משה כבר. משה מתבטל, רואים רק את האור של הקדוש ברוך הוא, את הקדושה. והוא קיים משה, זה לא שהוא קטן, כן? זה 5 מטר. יש לו גוף. נכון. הטהרה היא ביטול המציאות בפני השם, כמו הגוון הלבן שאינו נכלל בין הצבעים. זה כמו לבן, לבן זה צבע? לא, לבן זה לא צבע. אין דבר כזה צבע לבן. כשאתם אומרים צבע לבן, עשיתם כבר טעות. שורש הצבעים, אין כלום. שורש לכל הצבעים, כי אין בו שום ציור והגדרה, כלום, אלא מכיל הוא את כל הצבעים לפני יציאתם מן הכוח אל הפועל, כולל את כולם, כמו דבר השלם לפני ההתחלקות לפרטים. זו אפילו לא הרמוניה, זה לא הרמוניה, כן? אנחנו חושבים שהרמוניה זה הגענו למדרגה הכי גבוהה, כן? יש לו הרמוניה היום, זה כבר אתה מגיע להרמוניה. לא, אבל מה זה הרמוניה? לקחת קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, עשית הרמוניה. אני לא מדבר על זה, יום הכיפורים זה לפני הרמוניה. אין הרמוניה, כי אין כלום. זה לפני הגדרות, זה לפני העולם הזה, זה לפני החלקים, זה לפני הכל. זה לא הרמוניה. זו לא אפילו הרמוניה שמחברת חלקים בצורה מאוזנת. למה? כי זו מדרגה שלמעלה ממנה, במקום שהדברים אינם נמצאים עדיין אלא בכוח. זו מדרגתו של יום הכיפורים, לפני השם, לפני. הרב הדין אבן ישראל, כן? הרב שטנזל, שליטה, גאון, מסביר שהתשובה העליונה אינה מתייחסת רק אל מצבו של האדם היחיד העומד מול עצמו. כן, אנחנו חושבים שתשובה, כן? אני מסתכל עליי ואני אומר, אתה לא כל כך בסדר, כן? מה עשית? כן, עוד פעם, ועוד פעם אתה נופל, ועוד פעם אתה כאן, ועד מתי? מספיק כבר! הוא אומר לו, זה הרבה יותר גדול מזה. מול הדברים שעשה או לא עשה, הרבה יותר גדול מזה. אלא מתייחסת התשובה אל מצבו הקיומי של האדם כאדם. בקומת התשובה העליונה, כן, אני מדבר עכשיו על התשובה העליונה ביותר. לא שואלים את האדם האם היה טוב או רע, לא שואלים את זה, אלא, אז מה שואלים אותו? מדוע הוא היה רק אדם? רק אדם. למה היית רק אדם? לא יכולת להיות יותר מזה? מה זה אומר? אנחנו בני אדם, מה אני צריך להיות משהו אחר? אומר הרב, כן, עוד מעט נבין למה. מדוע כן? ולא התעלה מעבר לזה, כדי להשלים את החיסרון הכללי שנוצר עקב בריאת העולם. אם אתה נשאר רק כמו אדם, אתה לעולם לא תגיע למדרגה הזאת של ההשלמה. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עצם הבריאה זה כבר חיסרון, נכון? זה כבר ניתוק. זה כבר יציאה מהאחדות האלוקית. אז זה כבר חיסרון. אתה חושב שמספיק לך להיות אדם? אתה לא דואג לחיסרון הזה של כל היקום שירד מהמדרגה של האחד? אומר הרב, אנחנו צריכים לדאוג לזה. בוא נראה למה. זה כבר לא קשור לחטאיו הפרטיים כאדם. יש כאן תפיסה ראשונית של חיסרון שנוצר בחלל הפנוי שבין האלוהי והעולם. יש הפרש גדול, ואני צריך להרגיש את החיסרון הזה. החיסרון הכללי הזה הוא בעיית החיים בכלל, לא רק הבעיה שלך הפרטית, אם עשית ככה או עשית ככה. זה נכון שאתה צריך לתקן, אבל אתה צריך ללכת יותר מזה. למה דוחפים את האדם יותר מזה? הוא יגיד, עד פה אני כבר חשבתי שאני בתשובה, עכשיו אתה מוסיף לי, לא צריך להיות אדם, אני לא יודע עוד מה. זה מפחיד. לא, הפוך. כשאתה נוסע מפה, כן, לאלת, אז אתה מתכונן ואתה אומר, עוד איזה 5 שעות באוטו, עכשיו קשה, חד, וזה. אבל אם אתה צריך לנסוע מפה לטורקיה, אבל ברכב, כשאתה מגיע לאלת, זה עבר לך כמו כלום. למה? כי המרחק בראש שלך הוא יותר רחוק. ככה זה עובד בראש שלנו. כשאתה רוצה להגיע לאדם, אולי אתה תעצור פה באמצע, במדרגה של הקוף. אבל אם אומרים לך, לא, זה לא מספיק פה, אתה צריך להגיע לפה, אז אתה תגיע לפה בקלות. כי אתה בראש שלך כבר הולך הרבה יותר רחוק. מה שאני אומר לכם קיים בכל מיני תחומים. אם אני רוצה למשל לתת אגרוף, כן, זה דוגמה חיצונית לגמרי, לבן אדם שעומד פה, אם אני מכוון לתת את האגרוף לכאן, הוא אף פעם לא יקבל שום מכה. אני צריך לכוון שהאגרוף הוא שם, והאדם הזה הוא רק באמצע, זה רק עובר דרך. אתם מבינים שהאדם הזה כבר לא נמצא פה עם אגרוף כזה. כך מלמדים כאן בקראטה, בקרב מגע. אני צריך ללכת הרבה יותר ממה שאני רואה מול האף שלי, הרבה יותר ממה שיש לי מול העיניים. אם לא, אני מסתפק במה שיש כאן וזה לא נגמר. זה קצר מאוד, אתה לא מבין מה קורה כאן. אל תדאגו, לכל יהודי יש את זה באופן טבעי. אנחנו מאוד קיצוניים, אנחנו אף פעם לא הולכים עד לפה. נכון. 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 לכן אנחנו אומרים שזו המדרגה של התשובה העליונה. זו תשובה שהיא עליונה גדולה מאוד. יש את התשובה שאנחנו מכירים. יש אותה. אבל יש אנשים שרוצים עוד ועוד 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 וללכת ולהתקדם. לא מספיק להם התשובה הזאת. עוד מעט אנחנו נראים, אתם תראו, אני אתן לכם דוגמה כאן שאתם תבינו בדיוק את העניין הזה, ואז יענה לכם על השאלות. ביום השני למעשה בראשית הבדיל השם בין מים למים, נכון? ויבדל השם אלוהים בין המים אשר מעל הרקיע לבין המים אשר מתחת לרקיע, בין המים העליונים לבין המים התחתונים. מה קורה שם? המים העליונים שמעל הרקיע נשארו בקרבתו של הקדוש ברוך הוא. זה הזוהר אומר, תשימו לב. לעומתם, המים אשר מתחת לרקיע הרגישו מיד את הריחוק. כן, כי עכשיו הם מתחת לרקיע, הוא זרק אותם החוצה. ומאז, אומר הזוהר הקדוש, הם בוכים אל השם. אתם יודעים מה אנחנו עושים בחג? ניסוך המים. למה אנחנו עושים ניסוך המים על המזבח? בגלל שהמים התחתונים בוכים. הם אומרים, גם אנחנו רוצים להיות למעלה. תעלה בנו! תשימו לב בארמית. אנן בעינן למהווה קדם מלכה. כך אומרים המים. מים מדברים. צריך לשמוע, כן? שלמה המלך שומע מים מדברים. גם אנחנו רוצים להיות לפני המלך, אומרים המים. למה יש מים עליונים ואני למטה? הם בוכים. הבכייה הזאת איננה תוצאה של סטייה, של קלקול בבריאה. זוהי בכייה שנובעת מהבריאה עצמה. כי ככה זה הבריאה. בריאה זה ניתוק. זה לא שהיה קלקול שם. לא, ברגע שיש בריאה, זה העניין של הבריאה. זה חלקים חלקים. כי בריאה באה מלשון בר. בר זה בחוץ. ברה. כן? שהרי הבריאה במהותה היא התחלקות. לכן בוכים המים התחתונים ושואלים, מדוע אנחנו לא בשמיים? עכשיו תראו את הדוגמה האמיתית. כשביטיה, ביטיה, ביתו של פרעו, מצאה את משה התינוק בצבא. נאמר, והנה נער בוכה. והנה נער בוכה. והנה יש כאן דבר פלא. מה הפלא? היא מבינה מיד וקובעת ללא היסוס, אלא שום ספק. מה היא אומרת? מילדי העברים זה. זה ילד עברי. למה? הוא בוכה. זה מה שכתוב. איך ידעה זאת? מניין הוודאות שהוא אכן ילד עברי? התשובה שמביא הרב נפלאה. הילד חייב להיות מילדי העברים. למה? משום שהוא בוכה. מה זה אומר? אם הוא בוכה, סימן שהוא יהודי. כי בחייה זו אינה ביטוי של טרגדיה אישית. זו טרגדיה בסיסית שנובעת מן ההרגשה שהוא צריך להיות הרבה יותר מן השבוע עכשיו. אז זאת אומרת, הוא נולד וכבר בוכה. בגלל שהוא חסר. מההתחלה הוא כבר חסר. הנשמה של יהודי בוכה תמיד. תמיד היא בוכה. למה? כי העולם כולו בוכה. כל העולם בוכה. מעצם החילוק שבעצם הבריאה. רק בגלל שהייתה בריאה, יש כבר חילוק, יש כבר התרחקות של הדברים. ברגע שיש התרחקות מהשורש, כל מי שכבר בא מהשורש הזה חייב לבכות, הוא בוכה. לכן יהודי תמיד סובל. כי בפנימיות, בתוכן הוא מרגיש את הריחוק של עצם הבריאה. עם ישראל מייצג את הבכי של העולם כי הוא נשמתו של העולם. עם ישראל הוא גילוי בעולם הזה שכל מה שמעבר לעולם החומר. זאת אומרת, אנחנו לא פה מגוש חומר של העולם הזה. אנחנו באים מהעולם הבא אל העולם הזה. לכן תמיד בזיכרון יש לנו דבר אחד. מה היה שם? הביאני חדריו. ולכן אני תמיד סובל. כי חסר לי המדרגה הזאת של הגיעני חדריו, לכן אני תמיד בדחק. זאת אומרת, אני לא מסתפק רק להיות אדם. אני עכשיו צריך לסגור את כל הבריאה כולה, שכל הבריאה כולה תהיה מחוברת לאחד. בלי לעזוב את העולם הזה. שהאחד יתגלה. זאת אומרת, יהודי יסבול עד הסוף, עד שתהיה גאולה שלמה. בגאולה השלמה תהיה השמחה השלמה. למה? כי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יהיה הפער, יצטמצם, הכל יהפוך להיות אחדות אחת. אנחנו עד עכשיו תמיד בוכים, תמיד בחיסרון. כי מרגישים אנחנו בפנים את החיסרון, את הפער הזה. ולכן הוא חי תמיד בהרגשת החיסרון הבסיסית. זה יהודי. ותמיד שואף ליותר. זו לא בעיה אישית ופרטית, זוהי המגבלה של העולם כעולם. בגלל שהעולם נברא הוא ככה, אין מה לעשות. ואת זה מרגיש עם ישראל. משה בוכה כי הוא מרגיש את הכאב. הוא תינוק, אבל הוא בוכה. והיא ביטיה יודעת מה כתוב שם. והנה נער בוכה ותומר מילדי העברים זה. מאיפה הוא יודע? כי הוא בוכה. הוא בוכה לא בגלל שהוא בוכה, זה סוד, כן? אנחנו לא מדברים עכשיו בגלל שהיא מצאה איזה משהו בדיוק שדומה לאמא שלו, כן? פה זה סוד. פה אנחנו מדברים על פנימיות. פה אנחנו מדברים על חסידות. ביטיה זה לא ילדה סתם. זה בת של יוד קה. ביטיה. זה הבת של שתי אותיות ראשונות של שם הוויה. היא יודעת מה זה. כשהיא רואה נער בוכה, היא אומרת, כן? היוד קה חסר לו. ואני היוד קה. ביטיה. אני הבת של היודקה. זאת אומרת, אני בבקה. אם אני בת של יודקה. אז במילה ביטיה יש כבר את כל השם. זה יודקה בבקה. והיא בוכה בגלל שהוא בוכה. הוא בוכה בגלל שהוא מרגיש את החיסרון. זה מילדי העברים, בטוח. כי הוא מרגיש את הכאב שנובע מן הפער שקיים בין המציאות לבין הקדוש ברוך הוא. זוהי צעקה שאינה פוסקת לעולם ומבקשת לשוב תמיד אל המקור. על כן אמרו חז"ל בפסחים, תשובה קדמה לעולם. למה תשובה קדמה לעולם? זה לא קדימה זמנית, אלא זה מדרגה של סיבתיות. אם היא קדמה לעולם, זאת אומרת שהיא סיבה לכל העולם, שכל העולם נברא רק בשביל זה. זה מה שהיה במחשבה, זה קדם לעולם. לכן כל מה שאני בורא עכשיו זה עם הצבע הזה, זה תשובה. אין עולם בלי תשובה. העולם הזה זה תשובה. כל העולם חוזר בתשובה כל רגע. למה? כי תשובה קדמה לעולם. כי התשובה איננה מתייחסת אך ורק לחוטאים. זאת בעיה וטעות שאנחנו חושבים. מי חוזר בתשובה? מי שחטא. לא נכון. אלא זו תנועה מתמדת של העולם כחלק שנפרד ושואף לחזור. תמיד. כל העולם נמצא בתנועה. תמיד. מה זה התנועה הזאת? לאן הוא הולך? תשובה. למה ילד קטן נולד קטן והוא גודל? אתם חושבים שזה בגלל האוכל של האמא? הוא גודל בגלל שיש בפנים כוח שאומר לו תגדל. אתה עוד לא מספיק מתקרב. תצא. כמו עשב, אין לך עשב ועשב שאין לו מלאך שאומר לו גדל, גדל, גדל. יש לנו כוח פנימי שדוחף אותנו לגדול. לאן? כדי לחזור. וישראל, שהם פנימיות העולם, מרגיש תמיד את הצורך לשוב, אף על פי שרוב הזמן הוא אפילו אינו מודע לזה. הוא שב בלי להרגיש, הוא חוזר. ככה בנינו את המדינה. חזרנו בלי להבין מה אנחנו עושים כאן. למה? כי יש הרגשה. הגיע הזמן להגיע לכאן. אני בונה משהו. אני לא יודע מה, לאן זה הולך, אין לי כיוון דתי, אין לי כיוון כלום, אבל יש משהו בפנים שדוחף אותי וזה בעניין של קודש. איש ישראל הוא תמיד קיצוני. למה? כי נשמתו חצובה מן האמת האלוהית, שזה קיצוני. אז לכן הוא תמיד קיצוני. הנשמה שלו היא קיצונית. התשובה היא הרבה יותר מאשר דרגה שצריך להשיג בחיים. התשובה היא ממש דרך. ובליקוטי תורה מסביר הרב זצוקל שיש שלוש דרגות בתשובה. תשימו לב. כך אומר בעל התניא. מדרגה ראשונה נקראת סור מרע. והיא כנגד בחינת הנפש באדם. זאת אומרת שאנחנו מקבלים, כן, יונית, יש תשובה למדרגת נפש, אין שום בעיה. זה נוגע למעשים שלנו, התשובה שאנחנו רגילים אליה, תירגעו, אנחנו חוזרים למדרגות רציונליות, בוא נגיד ככה. נפש. השנייה, עשה טוב. זאת אומרת, מדרגה ראשונה אתה בורח מהרע, מדרגה השנייה אתה עושה טוב. זה כבר אקטיבי יותר. והיא כנגד בחינת הרוח. נפש, רוח. השלישית קורא לערב בקש שלום. מה זה בקש שלום? שלמות. זה מדרגה שלישית, זה כבר נשמה. אמרנו מקודם שנשמה זה מחוץ לגוף, תשימו לב. תכף נראה מה קורה כאן. והיא כנגד הנשמה. בחלק הנפש אנחנו חוזרים מההתחלה. בחלק הנפש מתקן האדם את מעשיו, ותשובתו היא תשובה בסיסית, כפי שמטפלים באדם שנפצע, שצריך לחסום את הפצע ששוטף דם, או לחבר האיבר שנחתך. זה מדרגה של נפש, זה תשובה מקובל. מדרגה שנייה היא למעלה מקומת המעשים, זה כבר לא במעשה, זה תיקון במחשבה. גם אם תוקנו המעשים, הכל מתוקן, הוא עושה דברים טובים, מתנהג יפה, ילד טוב ירושלים. אתה מסתכל עליו, אומר זה מלאך, עושה רק דברים טובים. באופן חיצוני, האדם מתנהג כראוי, אבל עדיין נשאלת השאלה, איפה נמצאות המחשבות שלך? איכן נמצאת אישיותו? במה רוחו האנושית היא אכן רוח אנושית? זו שאלה הרבה יותר תמימית. אני יודע שאתה עושה דברים יפים. זו התשובה של הרוח. תיקון המחשבות, ותיקון כיוונן של המחשבות. כמובן שעל תשובה זו מדברים פחות. למה מדברים פחות על תשובה כזאת? כי אי אפשר להצביע. לא יודעים. שהרי לא ניתן להצביע עליה. יותר קל לבחון האם יש חילול שבת או חטא מעשי כלשהו. אבל לקבוע אם האדם הזה הוא אכן במדרגת אדם, זה קשה. אני רואה שהוא עושה מלא דברים, הוא עושה תנועות, הוא עושה פעולות. זאת אומרת שזה מדרגה הרבה יותר פנימית, האדם צריך לחקור כאן, זה לא תשובה ראשונה. תשובה שנייה, יש יותר גבוה מזה? לכאורה לא. אבל יש לנו עוד מדרגה, מדרגה שלישית, אז מה כבר חסר? הרב שטיינזל שליטה מסביר שבקומה זו, בקומה השנייה, עדיין לא בשלישית, בשנייה, הבעיות אינם בדברים המוגדרים של מצוות או עבירות, כי זה הקומה הראשונה הזה. בקומה השנייה יש כאן ביקורת פנימית שקשה להגדיר אותה, ומי שעובד על עצמו בנקודה זו חייב לחדור עמוק יותר אל רוחו ואל מחשבותיו, שיתכן כי גם במחשבתו החיצונית הכל נראה בסדר, הכל נראה כשורה, אבל במעמקים, בחוויה הפנימית, שם נשמר עדיין הקלקול והעיוות. יש לו עוד מקום שם, הוא אומר לעצמו, אני שומר לעצמי עוד קצת קלקול, זה כיף. זאת אומרת, זה עבודה, עבודה. לא פשוט. על מה אנחנו דואגים כולם? על המדרגה הראשונה, נפש. חיללת שבת, אל תחלל שבת. דיברת על השם הרע, תפסיק לדבר. הסתכלת על דברים אסורים, תפסיק להסתכל. וכו' וכו' וכו', כן? זה מדרגה טובה. אבל איפה המחשבה שלך בכל זה? איפה? מי יכול לגלות את המחשבה? אתה יודע, נכון? רק האדם יודע איפה הוא חושב, בפנים. אבל צריך לחשוב בדיוק בדיוק, האם אני נהנה מזה קצת? האם אני שומע לעצמי תמיד איזה קופסת סיגריה בתוך הארון, אפילו שהפסקתי לעשן? זה סתם דוגמה, כן? אבל זה אותו דבר. במחשבה. נהייתי צדיק, אני רוצה להיות צדיק, אבל בראש שמרתי לעצמי במחשבה הפנימית את החוויה הזאת. הדברים חיצוניים אפשר לבטר יותר בקלות, אבל על הנקודה הפנימית צריך לעבוד קשה יותר. תשובה היא בבחינת מה שכתוב בתהילים, ממעמקים קראתיך. היא בפנים. אז מוריי ורבותיי, אני לא יודע מה חסר לנו פה. יש מדרגה שנייה שהיא כבר נראית מאוד גבוהה. המדרגה השלישית, מה זה? היא הגבוהה ביותר בתשובה. זאת המדרגה שדיברנו עליה מקודם. מדרגה שלישית. הלוואי עלינו המדרגה הראשונה, נכון? מי שמצליח לעבוד על שנייה זה טוב. מה זה השלישית? המדרגה השלישית זה תיקון הנשמה. אז אני שואל אתכם, אפשר לתקן נשמה? נשמה אמרנו שזה טהור. אז מה זה תיקון נשמה? מה זה המושג הזה פתאום? במשך שנתיים אני אומר לכם שהנשמה זה טהור, טהור, אלוהי, נשמה שנתת לי, טהורה, טהורה, טהורה. מה זה תיקון נשמה? האומנם? האם הנשמה יכולה לחטוא? הרי הרוח נתמת, הנפש חוטאת, אבל הנשמה? הרב מסביר שאין מדובר כאן על חזרת, כן, על חזרה לתבנית קודמת של הנשמה. הנשמה הייתה ככה טובה, התקלקלה, אני מחזיר אותה למצב הטוב. לא, אלא מדובר כאן על דרגה שהיא מעבר לכל מה שהיה אי פעם. אני לא רוצה שתחזור למה שהיית, אני רוצה שתחזור הרבה יותר גבוה. אתה עובר את המדרגה שלך כאדם. הנשמה היא תאורה, אבל קורה שהנשמה והאדם נפרדים. הנשמה נמצאת במקום אחד והאדם נמצא במקום אחר. זאת הבעיה של המדרגה השלישית. באותה שעה התשובה של הנשמה היא השיבה שלה, החזרה שלה אל האדם. זה נקרא תשובה שלישית, להחזיר את הנשמה אל האדם. חיבור וייחוד שכזה מקנה לאדם שלמות כוללת, אז הוא שלם. אל תשכחו, מה הייתה המדרגה השלישית? בקש שלום. שלמות כוללת, שהיא למעלה מהשלמות של כל אחד ואחד משני המרכיבים בנפרד. זה לא זה שלם וזה שלם. עכשיו הגעתי למדרגה של שלמות כוללת, של אחדות כוללת. דרגה זו היא דרגת האדם כפי שעלה במחשבה. זה מה שעלה במחשבה כשברא את העולם. העליונה. אמנם צריך להזכיר כי התפיסה היהודית היא שההבדל בין העולם החומרי והרוחני הוא רק הבדל של צורה, אבל לא הבדל של מהות. מה זה אומר כאן? זה ככה ב... כן, במעבר, צריך להיזהר מאוד. אנשים חושבים שהנשמה שמתגלת בי בעולם שלי היא שונה מהנשמה, מהאור שמתגלה בעת, ומהאור שמתגלה בפלסטיק הזה. כן, הקדוש ברוך הוא, כן, האם האור של הקדוש ברוך הוא זה אותו אור אצלי במשקפיים האלה, כאן וכאן, האם כן או לא? החידוש כאן זה שכן, זה אותו אור. יש רק אור אחד, אור של הקדוש ברוך הוא, רק שהגילוי שלו מתגלה פחות כאן בדומם מאשר אצלי, וקצת פחות אצל הצומח וקצת יותר אצל החי. אבל זה אותו אור. אם אני נכנס לתוך העץ, אני חושב שהוא דומם, שהוא עכשיו לא זז, נכון? זה לא נכון. הוא מלא פה במולקולות, מלא באטומים, מלא בחיות, באנרגיה פנימית. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. תיכנס בפנים, זה עולם ומלואו, עולם שלם. רק אין לנו כלים אפילו להיכנס בפנים. אתה תראה שיש רווח בין כל אחד ואחד, יכול להסתובב שם, יש גם שיעורים שם, וקטן, קטן, קטן. אתה לא רואה את זה, זה אלוקות. בעל התניה לא היה מסוגל לישון בסוכה בגלל זה. איפה שהוא היה נמצא, היה רואה את האור האלוקי מתגלה בתוך הסוכה, רואה את כל העצים, הכל זז, סוכה חיה. ואני לא יכול לישון פה. למה אתה לא יכול לישון? לא בגלל שזה מפריע לי, בגלל שזה כל כך הוויה, כל כך אלוקי, שאין לי מקום לישון פה. אני לא יכול להירדם במקום כזה. אחר כך הבינו שלא יושנים בסוכה. זה לא נכון, חייבים לישון בסוכה. לפי הקבלה חייבים, זה המדרגה הכי חשובה בסוכות. לישון בסוכה זה המדרגה הכי עליונה בחג הסוכות. תדעו לכם, אני מדבר על הגברים, כן? לא מיד, כן, קצת קר, קצת זה, הופ, נכנסים לבית. איזה ייתוש אחד או שניים, הופ, חוזרים הביתה. אני מצטער, פטור מן המצווה. לא פשוט. לישון בסוכה זה מדרגה. זה מדרגה של ביטול. ביטול לקדוש ברוך הוא, אני בתוך האור המקיף הזה. אני נותן את עצמי. אני הולך לישון. אתה לא הולך לישון בכל מקום. יש אנשים לא יכולים להירדם ליד נהג שהוא נוהג מהר. רוצים לישון, לא יכולים. תמיד מחזיקים ככה, תיזהר, תיזהר, פה, שמאלה, תיזהר, עזור, עזור. לא יכולים לישון. מתי אתה יושן באוטו? כשאתה רגוע. כשמישהו שנוהג לידך, אתה מרגיש חופשי איתו. אתה מרגיש שהוא נוהג כמו שאתה רוצה שינהג. כשאתה יושן בסוכה, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא נוהג כמו שהוא צריך לנהוג. אתה מרגיש נוח. אתה מרגיש ביטחון, תמשיך להנהיג את העולם, אני מאמין בך, אני יושם, אני עוצם את העיניים, אני עוזב, אני משחרר את עצמי. כאמור, התשובה השלישית היא החזרת הנשמה אל האדם. כל מה שקדם למדרגה הזו היה בגדר של הכנה. אתם שמים לב? מדרגה ראשונה ושנייה זה רק הכנה למדרגה השלישית, לחלות הנשמה, כדי שהנשמה תחול, כן? הרבי מגור זצ"ל, ששאל את תלמידיו, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא? מה אמרו התלמידים? בכל מקום. אמר להם הרבי, זה טעות. הקדוש ברוך הוא נמצא רק במקום שנותנים לו להיכנס. זאת אומרת, למרות שאמרנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וזה נכון, אבל אצל האדם, במקום שאני נותן לו להיכנס, שם הוא נמצא. אם אני לא נותן לו להיכנס, הוא לא נכנס בכוח. הוא לא ייכנס בכוח. כך לגבי הנשמה הקדושה, אותו דבר. הנשמה בגוף זה כמו הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי שתוכל להתגלות באדם, הוא חייב לפנות למקום. לא כדי שתבוא מבחוץ, אלא כדי שתתגלה מבפנים, כי בפנים. מי שמחפש את עצמו בחוויות חיצוניות, משוטט בעולם, מהודו ועקוש, 27 ומאה מדינה. כל מדינות המלך החזברוש הולך לחפש את עצמו. לא ימצא את משמתו, הוא אף פעם לא ימצא נשמה. את הנשמה מוצאים רק בפנים, במעמקים. בחפירת הבארות שבתוך המציאות של עצמו. זה שיעקב, זה אברהם, כולם ויצחק, כולם חופרים בארות. בפנים. בפנים אני מוצא את הנשמה, הנשמה היא בפנים. באני, כשכל החיצוניות נזרקת החוצה, כשמסירים את המסכים ואת המסכות, עשו להם עגל מסכה, עגל מסכה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עשו להם עגל מסכה, עשו להם מסכות, מסכים, לא רואים עכשיו את האור. אז רק כשזורקים את המסכות האלה, כן? מתחדש הקשר בין כל החלקים שנפרדו. הנביא ירמיהו שואל, למה תהיה כגר בארץ? שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא כמו גר בארץ? כאילו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, הוא זר, הוא גר. יש לך חושבים שהקדוש ברוך הוא כוח עליון מנותק מן המציאות של העולם הזה, כאילו היה זר לעולם חז ושלום. חייבים להגיע לתודעה כי השם הוא גם ממלא כל עלמין. ולת אתר פנוי מיני, אין מקום שאין בו הכוח הזה של קודש הברוך הוא. התשובה היא הרמת השמיים ולא רק הרמת הארץ. עוד מושג, מושג חדש. עד היום למדנו שאנחנו צריכים להרים את הארץ לשמיים, אבל היום למדנו שגם השמיים זה עדיין לא השמיים המקוריים, צריך להעלות אותם למדרגה יותר גבוה, כי הרי העולם בא ממדרגה. ואם אני חוזר, למשל, הקדוש ברוך הוא ברא אותי בעולם הזה, הנשמה שלי הייתה כבר שם, הוא הביא אותה לפה. כשאני חוזר, אני חוזר לשם? אז מה עשיתי? אתם מבינים? אני חייב לחזור למדרגה שהיא הרבה יותר גבוהה מהמדרגה שבה הייתי. אין דבר כזה לחזור לאותו מקום, זה לא יהדות. יהדות זה תמיד יותר. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, השלישי, עוד יותר גדול, בשניהם ביחד. אין דבר כזה לחזור לאותו בניין שכבר היה. כשאתה חוטא, אתה לא חוזר אחרי הכפרה למדרגה שהיית לפני החטא. אין דבר כזה. אתה חוזר למדרגה הרבה יותר גבוהה מהמדרגה שלפני החטא. תשימו לב. עד כדי כך, שאם אתה חוזר בתשובה אמיתית, אתה חוזר למדרגה הרבה יותר גדולה. אז מי גרם לך לעשות את זה? החטא. לכן החטא הופך להיות בונו. לכן מי שחוזר בתשובה מאהבה, אפילו הזדונות שלו נעשות כזכויות. הכל הופך להיות זכות. כי בזכות הנפילה הזאת, עכשיו אתה עלית הרבה יותר גבוה. זה לא אומר שאנחנו צריכים ליפול. בכוונה. כי מי שאומר את זה חז ושלום, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי שאומר אני אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין דבר כזה, אין יום הכיפורים לחטא. ולא רק הרמת הארץ, התכלית היא לחזור למדרגת ההתחלה אפילו מעבר לה. לתקן לא רק את העבירות אלא גם את המצוות. כן? לא רק תיקון העבירות, תיקון המצוות. תיקון העבירות כולם יודעים. עכשיו אני צריך גם כן לתקן את המצוות שלי. תפיסת התשובה העליונה היא שהרע הופך בסופו של דבר לטוב. ככה כתוב ברמח"ל. הרע הופך לטוב. שלא רק העבירות נמחקות, אלא שהן נהפכות למצוות. העבירה הופכת להיות מצווה. זה תשובה. הפיכה של חושך לאור, של מר למתוק. כן, אמר לי אחד שהיה באומן, אתה מסתכל מאחורה, כן, אתה רואה דרקונים, אתה רואה כל מיני קשקושים על הבשר, כן, כולם יש להם תעקועים. מסתובבים, אתה רואה פתאום מלאך. שני עולמות. אתה רואה את הגב, אתה רואה את האור מלא ציורים של תעקועים, כל מיני דברים, כל האור מלא. פתאום מסתובב לך, אתה רואה אחד כזה נקי. איזה עולם, איך, זה לא עובד, לא עובד ביחד. כן, שבוע שעבר, לפני חודש, לפני שנה הוא היה שם. יש מניין, מניין, שהולך להתפלל שם, של רוצחים, שהיו רוצחים. אנשים שרצחו, מניין. והרב שלהם היה רב המרצחים, הרוצח הגדול, ועכשיו הוא רב, ויש מניין של הרוצחים שם, כולם עכשיו צדיקים. מה קורה, כן? כל הרע הפך לטוב. החושך הפך לאור. אתם זוכרים שלמדנו שזה המדרגה של הישיבה של מלך המשיח, נכון? כשהמשיח יבוא, יהיה לו ישיבה. כולם ירצו להיכנס לישיבה הזאת. מי נכנס לישיבה? יש מבחן. מבחן כניסה לישיבה של מלך המשיח. מה המבחן? נותנים לך דבר מר, אומרים לך, תעשה מזה מתוק. אומרים לך, הנה, הוא מת, תעשה אותו חי. עכשיו חושך, אני רוצה שתעשה אור. אתה יודע לעשות את זה? חבוד, יש לך מקום בישיבה. אתה לא יודע לעשות? בחוץ. מה זה הישיבה הזאת? פשוט מאוד ישיבה של עין טובה. כשאתה רואה שהכל חושך, אתה רואה אור. כשאתה רואה שהכל מת, אתה אומר לא נכון, זה חי. כשאתה רואה שהכל מר, אתה אומר לא נכון, זה מתוק. אם אתה לא מסוגל לעשות דבר כזה, אתה מוריד את עם ישראל חז ושלום לחולשה. אתה צריך להגיד לו שהכל הולך ונהיה יותר ויותר טוב. הפיכה של העדר למציאות. וכל זה ניתן לבצע רק מחוץ לתחום של חוקיות הטבע. אסור להיות סגור בתוך החוקיות של הטבע. כאילו הטבע הוא האלוהים שלי חז ושלום. אסור. מעבר לגבולות המציאות. במדרגה שהיא לפני השם, זה השיעור, לפני השם. כשאדם עושה מעבר, מעל ומעבר למה שהוא עושה בדרך כלל. כן, אני הולך לישון בלילה, אבל אני לא. לא רוצה לישון, אני רוצה עוד קצת. אז אני שובר את האדם שלי כאדם, ואני קצת נהיה יותר מאדם. נכון? אדם הולך לישון בלילה. אני קצת עובר, מעל. אני עולה, עוד מדרגה. כשאדם עושה את זה, אז הוא מגלה מדרגות שהן למעלה מהחוקיות של העולם. כי גם הוא על המעל. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו דברים שהם גם כן מעל. נכון? לא דומה השונה משנתו 101 פעמים, כן? ל-100. 100 פעמים למדת משנה. 100. 1, 2, 3, 4, אתה יודע הכל. 101, אומר לה, זה כבר אדם אחר. אז עוד פעם אחת נדמר? כן. משהו אחר. הוא גם חוצה את גבולותיו שלו. אתה חסית את הגבול, הלכת יותר רחוק. הלכת לפנים משורת הדין. אז גם אם עשית שטויות, אז אתה בזה ברוך הוא הולך איתך גם כן, לפנים משורת הדין. הוא אומר, זה שכולם הולכים לישון בלילה, הוא לא הולך לישון. אז הוא עשה טעות, אז גם אני הקדוש ברוך הוא. כולם, כשהם עושים את הטעות הזאת, אני אומר, ככה? אצלו זה לא ככה. למה גם הוא עובר על עצמו, גם אני עובר איתו. וממילא נוגע בתשובה המביאה גאולה לעולם. זאת הגאולה. תשובה זה לא סתם לחזור ולהיות קצת יותר טוב. זה נכון. אבל זה צריך להביא גאולה. אם לא הבאנו גאולה השנה, התשובה שלנו לא טובה. ואין לנו כבר זמן, צריך להביא גאולה השנה בעזרת השם. עכשיו, עכשיו. זאת אומרת שהתשובה שלנו לא צריכה להיות פרווה. התשובה שלנו צריכה להיות תשובה אמיתית. נגמרים הסיפורים עכשיו. ובעזרת השם נזכה ונצליח שבאמת התשובה, כדי לראות שבאמת היא פעלה כמו שצריך, היא תביא אכן גאולה אמיתית וממשית בגילוי בקרוב. אמן כן יהיה.